טוב, ערב טוב. אנחנו היום נמצאים בדף ט עמוד א', יש סוגיה אחת שעוסקת בקידושין בשטר. כן, כזכור, המשנה פתחה שהאישה נקנית בשלוש דרכים. אז עד עכשיו עסקנו בקניין כסף. עסקנו גם בדברים כלליים, אבל הנושא היה קניין כסף. יהיה לנו שיעור אחד על קניין שטר, זה השיעור היחיד על שטר במסכת, על קניין שטר קידושין במסכת קידושין. וכפי שמיד נראה, יש בעיה בעצם ההגדרה, זה באמת, לפי כללים של דיני שטר, זה שטר מוזר. טוב, נתחיל בגמרא. גמרא בט עמוד א', שטר כיצד? תנא רבנן, שטר כיצד? כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביטחה מקודשת לי, ביטחה מורסת לי, ביטחה לאינטו, הרי זו מקודשת. אוקיי, הברייתא במקרה עוסקת בקניין קידושי בת, בת קטנה, ולכן זה השטר מופנה לאבא. לא מה שהגמרא שאלה, אבל זה אותו דבר. כלומר, השטר כתוב בו במקרה הזה ביטחה מקודשת לי, אחר כך יהיה באמת מאמר של רבא שיסביר מה כותבים כשאומרים את זה, לא? כלומר, כותבים שהתראיית מקודשת לי. מה שהגמרא מעניין את הגמרא עכשיו זה שזה נוסח השטר, הרי את מקודשת לי, ושהוא נותן, כתוב כאן לאבא, אז זה אומר הוא נותן לה. וזה הנקודה הראשונה, לא, זה ברור. יש רעש, אז זה או רעש או קור. אז תניח נראה אם זה. רק שנייה. יותר טוב? אז מה זה שטר קידושין? הבעל כותב שטר שכתוב בו, הרי את מקודשת לי ונותן לאישה. או במקרה של הברייתא, ביתך מקודשת לי ונותן לאבא. שואל הגמרא, מה תקיף לה רבי זירא, בר ממל? והולדמי השטרה לשטר זביני, הת מוכר כותב לו סדי מחור לך, החבל כותב ביתך מקודשת. רבי זירא ממקד על נקודה אחת. למה הבעל, הגבר, למה הגבר הוא זה שכותב את שטר הקידוש? הוא הולך לחפש דוגמה אחרת. אין לנו סיבה לחשוב שרבי זירא חושב שלומדים שטר קידוש ומשטר זביני. אין מקור לדבר כזה. אבל הוא משתמש בזה בתור דוגמה. אתה הולך לשטר קלאסי. שטר קלאסי זה שטר מחר של קרקע. מי כותב? המוכר כותב. סדי מחור לך. במקרה של קידושין, האישה נקנית, אז מי המוכר, מי המקנה? האישה. מי הקונה? הגבר. אז אותו היגיון היה אומר שהאישה צריכה לכתוב סדי מחורך, כלומר אני קנויה לך, אני הרי אני כאשתך. בואו נחשוב על השאלה הזאת, כי הגמרא לא באמת, התשובה של הגמרא בסופו של הדבר זה יהיה, לא נכון, לא נכון, כן, הלכת. זה פשוט לא ככה. אז בואו נבין את הקושיה, ואחר כך נבין את התשובה, למיטב יכולתנו. אינני חושב שהשאלה היא רק, טוב, מצאתי דוגמה. לפני שהגמרא אומרת הלכת, כנראה לשני הכיוונים, איך רבי זירא יודע שבשטר מחר זה המוכר שכותב? יכול להיות שיודע כי הוא גדל בחברה, וזה מצוי, אבל זה יותר מזה. זה עקרוני, זה כמובן נכון. השטר זה מביע, השטר זה תיאור, השטר זה משפט. המילים יוצרים את החלות. עכשיו, יש דין שאין דברים, אין המחירה חלה בדברים. אתה לא יכול לעשות כמעט שום דבר רק בדיבור. אבל יש כנראה דין שדפעמים דיבור בכתב הוא יותר עוצמתי, יותר חזק, יותר אפקטיבי. אבל אני מתאר מצב ולכן זה נכון. מי צריך לכתוב את זה? אנחנו רוצים לקבוע שהשדה שכרגע הוא שייך לפלוני, יהיה שייך עכשיו לאלמוני. אז מי מסוגל לכתוב, מי יש לו את הסמכות לכתוב, המצב החדש הוא המצב הנכון. כמובן, הבעל, לא הבעל הגבר, אלא הבעל של הדבר שהולך להיעשות. אז אם מוכרים קרקע, קונים קרקע, לא רוצה מראש להבטיח את התשובה. אם קרקע עובר מיד ליד, אז מי צריך לכתוב, הקרקע עכשיו יבוא מכאן לשם? מישהו הבעלים של הקרקע. וזה המקנה כמובן. לכן מוכר כותב לא שדה מכור לך. עכשיו, ההנחה של הקושיה, וגם ההנחה של מה שלמדנו ברוב הדפים שלמדנו, זה שהאישה נקנית עם כל ההבדלים שיש לגבי תוכן הקניין, אבל בכל זאת מדובר בקניין, אישה מקנה את עצמה לבעל, הבעל קונה את האישה מהאישה. אז מי צריך להיות זה שיכתוב שהמצב הזה הולך לקרות? מישהו הבעלים של הדבר, הבעלים של הטרנזקציה, הבעלים של השינוי שהולך לקרות. מי זה? זו האישה, האישה שייכת לעצמה, עד עוד מקשר לגמרא, היא שייכת לאבא שלה, כי היא קטנה. אבל הצד שלה, הצד של האישה צריכה להגיד, היא מכורה, היא קנויה לך. וזה לא כך. הדין לפי הברייתא שרק קראנו, וגם נכון למסקנה, שהבעל, אני מתקן את זה, כל מה שאני אומר בעל, אני מתקן את עצמי, למה? כי הוא לא הבעל, הוא רק יהיה הבעל. אז אני, זה מתאה לכל הבעל, לא הבעל, הוא הרווק, הוא הבחור ברחוב. זה הולך לאישה, שאין לו שום קשר, ושום קניין, ושום זכות, והוא קובע שהיא מקודשת. איך זה קורה? זה מה שאני חושב עומד מאחורי השאלה. במשפט קצר, במשפט קצת רב חיימי, שטר צריך להיות כתוב על ידי המקנה, על ידי הדת מקנה, על ידי הבעלים, בעלים מובן העמוק של המילה. ובאישה שהולכת להתקדש, אז הבעל, הגבר הוא בטח לא הבעלים. מישהו, אפשר בהחלט לקרוא לו הבעלים, זו האישה. היא הבעלים על עצמה, ועכשיו היא מקנה את עצמה לשון שקראנו כמה פעמים לפני כן. שאישה במצב כזה וכזה וכזה, מקנה הנפשיה. היא מקנה את עצמה. אז לכן רב זיירה שאל. איך יכול להיות שכאן עולם הכאן, זה שונה משטר זוויני, השטר האחר שאני מכיר. תוספות, מיד מאיר גם הרמב"ן, הוא יכול ללכת לדוגמה אחרת, יש לי עוד שטר, יש שני שטרות ידועים. מדיורייתא. אחד זה שטר מכר, והשני שהוא עוד יותר דיורייתא גם מפורש, זה גט. אז למה הוא דווקא אמר לו דמי לשטר זוויני? תוספות עם התחילה, כותב, ומגט לא היה יכול להקשות. זה בצד אחד דמי שפה לגט, מה הגט הבא על כותבו? בלבד, כן, המילה האחרונה זה טעות. כלומר, גט, אנחנו נדבר על זה, כי בסך הכל זה לא שאלה תמימה מה שתוספות שואל. למה לא? היה עדיף להשוות לגט. מאיפה נלמד שטר קידושין? מגט. איך יודעים שאישה מתקדשת בשטר? התשובה היא ויצא והייתה. כיוון שאישה מתגרשת בגט, שנאמר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אז לכן אישה גם מתקדשת בגט, כלומר בשטר, שנאמר ויצא והייתה לאיש אחר. אז, ואפשר לשאול לכאורה מגט, כי גם בגט, מי כותב, כלומר לפי מה שאני אקסברתי עכשיו, אפשר לשאול מגט. מי כותב גט? תשובה מעשית, הגבר. תשובה עניינית, למדנית, מי הוא הצד שכותב את הגט? המקנה? גט זה הבעל שמקנה את האישה בחזרה לעצמה. אז לפי היגיון שרק הסברתי, זה בסדר גמור, נכון? הבעל, הגבר, שהוא הבעל, הוא קנה, הוא באמת הבעל, הוא קנה את האישה בקניין של קידושין, אז הוא עכשיו מקנה אותה בחזרה. אז למה הגמרא לא שואלת כך? אומרת הסברת, כי זה היה מבלבל אותם, כי הגמרא לא אומרת את הסברה שאני אמרתי, היא לא מתבססת על כך, היא מתבססת על דמיון כרגע חיצוני, בלי לדבר על הסברה. אז בשמה, תראה, בגט הגבר כותב, אז אולי גם בקידושין הגבר כותב. יש, מצד אחד זה כן דומה לגט, מצד אחד זה לא דומה לגט. אז נכון שבגט הבעל דבר כותב, ובקידושין לא. מצד שני, בגט הבעל זכר כותב, וגם בקידושין. אבל משטר זביני זה יותר טוב, כי אין שם שום סיבה לראות שום דמיון בין שני המקרים. הנה, הרמב"ן יש לו משפט דומה, שבמקרה, זה נמצא בסוף הקטע שהייתי מעוניין בדברים אחרים ברמב"ן, מקום מספר 3, הקטע האחרון שלו, בתור קשר, ימי לא אקשלי, ולא דוויה הכשטר לשטר את הגט, תראות המוכר אמר, הרי את לעצמך, הגבר בגט הוא המוכר, המקנה, הרי את לעצמך, וכאן, האחר קונה אמר, ביתכם בקודה שלי, איקלמי מרמישום דה איקלמי מרדומיה, דגיטן הוא, מה אתה בעל, הכוונה היא, זכר, כותב, והיא מקבלת, אף האחר בעל כותב, והיא מקבלת. אז חזרה לשאלה, רב זרע בעצם, אם אני מתייחס לשאלה שלו בצורה יותר רחבה מאשר רק למה A לא דומה ל-B, הוא שואל מה ההיגיון שהגבר כותב שטר קידושין, מי שמו, מאיזה סמכות הוא יוצר את הכוח של הבית, של, של, של השטר לקנות. רוצה להדגיש משהו. בכלל הקניינים יש קניינים שהמוכר עושה ויש קניינים שהלוקח עושה. קניין משיך, קניין הגבה, הקונה עושה. זה לא מפרין, לא משל למה יש למישהו סמכות לקנות. צריכים לרדת לתוכן של הקניין. קניין משיכה זה אני מראה שליטה, אז מי צריך עושה את זה? השולט החדש, אם אני רוצה להראות שהחפץ הוא פעם בהשכה, עכשיו הוא שלי, אז אני משתלט עליו, אני מגביע אותו, אני מושך אותו, אני לא נכנס לפרטים. אבל שטר לא מראה את השליטה המעשית של החדש. הוא צו, הוא כמו גזירת עליון, הוא כמו חוק. אז בעל הסמכות צריך לכתוב את זה. זה מה שרציתי להסביר. לכן הבעל דבר, בעל הדבר, בעל האמיתי, הוא זה שצריך לכתוב את השטר. אז אומר הגמרא, אמר רבא, הטה מעניין הדקרה והאחה מעניין הדקרה. הטה מכתיב... ומחה מאחוזתו. יש מקרה של מחירת קרקע בפרשת האחוזה, פרשת הנחלות. מחה באחוזתו, במוחת הרחמן, אנחנו כתיב כי ייקח בעל, כי ייקח בבעל תלה רחמנה. אז הגמרא מוצאי פסוקים לכאן, זה לא כזה פשוט, מה במחירה? יש המון פסוקים במחירה, זה לא כל פסוקים במחירה מדויים רק על המוחר. התנאים יכתב, שדות בכסף יקנו, והגמרא הקרי ליקנו. מה הייתה עם הקרית ביקנו? מישהו מכתב, הוא מחר, אחנם יקרו בי כי ייקח, כלומר, כי יקיח, בעצם, תכתב את ביתי נתתי לאיש הזה. יש לי גם פסוק שמדבר על ניסוין, באמת לא קידוש שם איזה ניסוין, אבל טוב, אולי בכל זאת דומה, שבו המוסר עושה את הפעולה. הגמרא אומרת, אי אפשר לדייק מהפסוקים. עכשיו, מה שהגמרא אמר כאן, בבעל תל רחמנה כי ייקח, זה כלל שלמדנו, הלכה למעשה. שיש דין של כי ייקח ולא כי תליקח, או לא כי ייקח ולא, ולא שתיקח את עצמה. בסוגיית נתן הוא ואמרהי. אבל לא על זה הגמרא מתפססת כאן. כי זה דין, אולי באמת דין בכסף. כאן הגמרא רוצה לדעת על שטר, אומר הגמרא מפסוקים, אין ראיה, אומר הגמרא, אלא מרא והלכתננו. אני טעיתי, זה לא פסוק, אבל זה עדיין נכון. הלכתננו, והסמכינו רבנן אקראי. כלומר, אין תשובה. רב אומר, אתה שאלת שאלה טובה, התשובה היא שזה גזירת הכתוב. הלכה למשה מסיני. טוב, כיוון שהשאלה, אם השאלה רק הייתה, איך אתה יודע? למה זה לא דומה לשטר זביני? התשובה היא, כי אתה אומר מה שלא. אם אני צודק שהשאלה היא באמת עקרוני יותר, איך יכול להיות? מה ההיגיון בגבר כותב שטר קידושין? אז רב באמת לא עונה, הוא רק מחייב שזה ככה. עכשיו יש שתי אפשרויות, כמובן, אם זה גזירת הכתוב. אחד, זה להבין שאוקיי, זה יוצא מן הכלל. זה גזירת הכתוב שלמרות הבעל איננו, למרות שהוא איננו הבעלים, הוא בכל זאת כותב, כי ככה התורה רוצה. אפשרות שנייה זה להגיד שהתורה אומרת, הלכה למשה מסיני, שהוא כן הבעלים. אתם תגידו, זה רק מילים מה שאני אומר עכשיו, מה נפקא מינה? זאת אומרת, נפקא מינה יש שער בהמשך השיעור. כן? השאלה היא, האם התורה ממנה את הגבר להיות הביילם כאן. עכשיו אני רוצה להסביר מה שאני אומר, ככה שזה לא יהיה אבסורד. התורה לא ממנה אותו להיות ביילם של האישה. הוא לא הביילם של האישה, אז שהוא לא יקדש אותה. אז הוא לא יכול לקדש אותה בתור זה. הייתי יכול להגיד, פעם ביטוי שמן הסתם עולה בראש השחלק מכם, אולי זה משהו כמו גיטו ביוד המים כאחד, כמו עוד מעט, הוא כן יהיה בעל. אבל אי אפשר להשתמש בכלל כזה, אתה לא יכול לעשות דבר שבנוי על כך שעוד לא עשית אותו. אז אני, זה חשוב כאן להבין שיש, למרות שבדרך כלל זה הולך ביחד, אבל מדובר בשני מושגים. אחד זה מי הוא בעל החפץ, במקרה הזה החפץ זה האישה, מי הוא בעל התוכן של הקניין. שאלה אחרת הוא, מי הוא הביילם של השטר? מה אני מתכוון ביילם של השטר? אני לא מתכוון לנייר. שטר זה דיבור. איך בכלל רבי זרע ידע שהבעל כותב את השטר? זה לא... כי כתוב, כתב לו הנייר. טוב, אני רוצה להגיד השאלה, אבל איך... זה לא רק שהבעל כותב פיזית את השטר. זה לא שהוא הביילם של הנייר. שטר זה דיבור. מה כתוב בשטר? הרי את מקודשת לי, יש מדבר ויש מתדבר ויש יעד. א' מדבר עם ב'. בשטר קידושין מי מדבר עם מי? הבעל מדבר עם האישה. השטר זה הוא, השטר זה הדיבור שלו. זה הדין. בשטר זביני, שדי מכור לך. אז מי מדבר עם מי? בעל השדה מדבר עם הקונה. אני רוצה להציע שנבין, או כאפשרות שנבין, זה לא רק שהתורה אומרת, טוב, כאן לא צריכים, ביילם. הבעל כותב, הגבר כותב. לא, התורה אומרת שהשטר קידושין צריך להיות דיבור של הגבר. זה מה שרוב רצה להגיד, אבל הוא חזר בו, כי לא יכול להוכיח את זה, סליחה, זה הפירוש ב, כי ייקח, יש גזירת הכתוב, שכבר למדנו, בענייני כסף, שגבר לוקח אישה, והתורה מקפידה על כך, והגמרא שאלה, מה קוראים נתן הוא ואמרהי, הלכה למעשה לא, כדי שזה יהיה, כי ייקח ולא כל בעיית אחרת, שתיקח את עצמה, או שתלקח על ידי עצמה. אז גם בשטר, התורה אומרת שיש לך בעיה בהיגיון מי שמו, מאיפה יש אותו כוח? טוב, התורה נתנה לו את הכוח. אבל זה לא בגלל שאין כאן מושג של בעלות. התורה אמרה שהשטר, השטר יקבע שהיא מקודשת, זה צריך להיות דיבור של הבעל. ולכן השטר באמת שייך לו, כי זה דיבורו. הוא הביע את עצמו בכתב. וזה הדין של זה לא חורג, במידה הזאת זה לא חורג, מהקל בשטר זביני. בשטר זביני יש את שני הדברים. השטר זה הדיבור של המקנה, והחפץ הוא החפץ של המקנה. אז השאלה, אם התורה כאן אמרה, כל היגיון, אין כאן היגיון, או שהתורה אמרה שכאן, למרות שהחפץ איננו החפץ של הגבר, אבל השטר הוא כן השטר של הגבר. וזה הלך, אני אומר, זה הלך למשה מסיני. אנחנו נראה את הנפקמינות או את ההבנה, מה שאני רוצה להגיד, כשנגיע לסוגיה שאחרי הסוגיה הבאה, אנחנו צריכים לנחות כאן בשלוש נקודות. כרגע רוב אומר זה הדין. כלומר, זה שונה ממה שאתם, מה שאתם רגילים לחשוב. נגיד איזה וורט. לא בטור שהוא נכון. יש, כידוע, מחלוקת מפורסמת בגמרא בין רבי אלעזר לבין רבי מאיר, האם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי. כשכותבים שטר, זה מחלוקת בכל השטרות. האם העדים תפקידם זה לחתום, כמו שלנו זה פשוט, כי אנחנו רגילים לזה, או עדי מסירה קרתי. השטר זה נייר, מעבירים אותו לבן אדם אחר, העדים הם רואים את המסירה. מחלוקת המימי ברבלסה. הלכה למייס הרמב״ם כמו עריף, פוסק שעדי מסירה קרתי, הכוונה היא אף עדי מסירה קרתי. אז לכן הרמב״ם פוסק בהלכות גירושין, אחד מן המקורות של המחלוקת, שהבעל כותב את הגט, נותן את זה בפני עדים מגורשת, ואם לא, אלא שהוא הכתים עדים, זה גם מגורשת. כי גם עדי מסירה וגם עדי חתימה. עכשיו בהלכות אישות, הרמב״ם אומר, כיצד בשטר, מביא רק עדי מסירה. לא כותב שאם אין עדי מסירה, אפשר להשתמש בידי חתימה. תשובה פשוטה, שכח לכתוב. פוסקים כמו רבי אלעזר, והוא לא הוסיף שהפי עריף, עדי חתימה גם כן קרתי. אבל על פי מה שרק הסברנו, אפשר להסביר את ההיגיון של השיטה הזאת של הרמב״ם. כי ההבדל בין עדי חתימה ובין עדי מסירה, אני אומר עכשיו משהו בקיצור, שהוא פיתוח שלם, כשלומדים את הסוגיה של עדים, עדי חתימה הם מה שאנחנו מצפים משטר ראיה. זה עדים. עדים כותבים, במקום לדבר, הם כותבים על משהו, וזה מהווה עדות למשהו. עדי חתימה קרתי, זה לא רק עד, זה לא רק שטר ראיה, זה גם שטר שעושה דברים. כמו גט, כמו שטר קניין, אבל איך זה עושה את זה? אז הרב תמיד היה אומר, שרבי מאיר סובר עדי חתימה קרתי, שטר שמעיד גם יוצר. איך השטר הזה מקנה משהו? על ידי זה שהוא מעיד. אם אין עדי חתימה, יש רק עדי מסירה, אז הנייר לא מעיד על כלום, אז לכן זה לא יכול להיות אפקטיבי, זה שיטה רבי מאיר. עדי מסירה קרתי, אין לזה תוקף של עדות. הנייר, אז למה שטר הוא שטר? שם העדים, יש דין שצריכים עדים. עדים נותנים תוקף לשטר, אבל איך השטר עובד? זה לא מדין עדות, זה מדין דעת המתחייב בכתב. לשון של הרב זצה. כלומר, זה הדעת של האדם שעושה, אבל בכתב, לא בעל פה. על פי זה אני מבין את דיוק הרמב״ם. שבשטר קידושין, בניגוד לשטר גירושין וכל שטרות אחרים, אי אפשר להשתמש בעדי חתימה קרתי. מסיבה אחת פשוטה. כי מי כותב את השטר? הבעל. אז אני יכול להגיד שהתורה אמרה שהבעל יש לו את הסמכות לכתוב את השטר. אבל הבעל לא יכול ליצור כאן את העדות. כי בעדות יש כלל שצריכים דעת המתחייב. בעדות, אני לא יכול לכתוב עדות נגדך. אתה צריך לצוות על העדים לכתוב עדות נגדך. זה סוגיה שלמה שהעדות בכתב היא פסולה רק עדות שבאה מתוך דעת המתחייב. אז לכן, אם הבעל יכתוב, יגיד לשני עדים לחתום, שהיא מקודשת לי, אין לזה תוקף של עדות. בדיני עדות. אם אין לזה תוקף בדיני עדות, ממילא זה לא תוקף של שטר. אבל אם הבעל לא יכתוב עדים, אלא רק ימסור לה, אז כיוון שהתורה אומרת שהוא יכול ליצור שטר, אז הוא יכול, שטר קניין, אז הוא יכול דעת המתחייב בשטר. אז כאן יש דעת המתחייב בשטר. הוא, או דעת קניין בשטר. הוא אמר, אני רוצה לקנות. אני לא מבין איך הוא יכול להגיד, אני רוצה לקנות. אז התורה אמרה שהוא יכול להגיד, אני רוצה לקנות. תראה את זה רק לדוגמה, לנקודה הזאת, שהבעל במקרה של שטר קידושין, הוא מת בעמדה מאוד מיוחדת, מאוד מוזרה. מסברה הוא לא צריך להיות שם. אז התורה נותנת לו כוח, אבל עדיין, זה לא סתם מינוי, השטר הזה נראה שונה מכל שטר אחר, ששם השטר הוא ביטוי לבלדבה, וכאן השטר הוא ביטוי לרצון הבעל לקדש. שזה זה לא, זה חורג, זה לא מתאים לכללים הרגילים. טוב, בואו נמשיך, נראה בהמשך למה זה יכול להיות מאוד חשוב. הקטע הבא בגמרא, אנחנו עושים את זה מהר, כי הוא לא באמת רלוונטי לשטרות, אלא רק שטר זה דוגמה מאוד מאוד חשובה למה שקרה פה. אמר רב ואמר רב נחמן, כתב לו על הנייר, על החרס, אף פי שאין בו שבפרות, הביטחו מקודשת, הביטחו מורסת, הביטחו לי לאינטו. בין ידי אביה, בין ידי עצמה, מקודשת. מידי טוב הוא שלא בגע. אם היא קטנה, או אפילו נערה, אז מקדשים אותה על ידי אביה, ויש כאן דבר שנקרא על ידי עצמה, מידי טוב, שלא ניכנס לו, אנחנו, זה תלוי בסוגיות שלמדנו. סוגיה גם בפרק שני, האבא יכול להגיד לביתו, לך צאי וקבלי קידושייך, מכל גשנים איך זה עובד, בעיקרו מדובר כאן בקדושי האבא. אז הוא כותב באיזה נוסח, ביתך מקודש לי, ביתך מאורס לי. כתב לה, לא לאביה, אלא לעצמה, על יאו לאחר הספי שם משה בפרוטה, הרי את מקודש לי, את נתיר, הרי את מקודש לי, מקודש לי בין אבי די ולעצמה, מדי טבע הוא שבגר, אם היא גדולה, אז הוא כותב לה, הרי את מקודש לי, ונותן לה. טוב, זה נראה מאוד הגיוני. שאת הראשונים היא הנוסח. אם אדם מקדש בת קטנה על ידי אביה, אז מה יהיה אם הוא יכתוב, הרי את מקודש לי? או הפוך, אם הוא מקדש בת גדולה, ואביה שמה, כתוב כאן בין הידי אביה, אז הוא שליח, הוא מקבל את השטר בשבילה, בתור שליחות. אם הוא יכתוב, הרי ביתך מקודש לי. יש כמה חוק ראשונים, שמסוכם, אני ארוך, ולא רצית להיות מרגע מדי, אז הבאתי במקור מספר 5 את הרן, שמביא את הרמב"ן ואת מחלוקותו. ברמב"ן יש שתי דעות, אז יש כאן סך הכל 3 דעות. מה שרציתי להדגיש זה רק העיקרון. אם עברתם על זה קצת מסובך, אם עברתם על כל האפשרויות, מסובך ממך טכנית, כי יש 4 מקרים. הרמב"ן מסתפק, יש לו שתי דעות, לגבי קידושים על ידי האבא. האם אדם יכול לקדש בת קטנה? אם היא זאת שפיזית מקבלת את הכסף, הוא יכול לכתוב, הרי את מקודש לי. יש לו שם שתי דעות. הרן הוא יותר קיצוני, הרן אומר ש... תמיד, אם זה קטנה, צריכים לכתוב הרי ביתך מקודש לי, לא חשוב למי נותנים. ואם זה גדולה, צריכים להגיד הרי את מקודש לי, לא חשוב מי נותנים. עכשיו, רואים כאן, עכשיו, השאלה הזאת היא באמת לא באמת שאלה בשטרות במיוחד, כי יש גם דיבור במקרים אחרים. אבל בשטר, כמובן, הדיבור הוא מה שקובע זה שטר. אם הוא כתב את הנוסח הלא נכון, אז אין כאן שטר בכלל. לכן זו שאלה בשטר. מה שמודגש כאן, המחלוקת בראשונים, היא באמת הנקודה שהתחלתי לדבר. שטר זה שיחה בין אנשים.
זה לא רק מילים. אם זה רק מילים נכונים, אז מה זה משנה אם כותב הרי את מקודשת לי? כשזה ברור מי זה את. אני נותן לה, זה הרי את. או הרי ביתך מקודשת לי, כשזה ברור מי זאת, זה אותו אישה. אבל אם זה שיחה בין שני אנשים, אז אני צריך לדבר בשפה, אני צריך לדבר בנוכח. עכשיו, למדנו, כשתמדנו דווגיל לנו את בית, דיברנו מה קורה כשאדם מקדש את ביתו קטנה. החקירה שלנו אז, היה לפני חודשיים, אם זוכרים, זה היה, מה התפקיד של האבא? הוא הביילים? כמו שאישה מקדש את עצמה, וכמו שאדם מוכר פרה, אז אבא יכול למכור, לקדש, להקנות את ביתו, או לא. היא לא שייכת לאבא שלה, היא שייכת לעצמה, אז זה דין שהוא יכול להיות כמעין שליח שלה. בכל מקרה שמה, שמה היה בקניין כסף, הגמרא אמרה לכך שהוא גם מקבל את הכסף. אבא מקדש את ביתו בכסף, הוא מקבל את הכסף. להבדל, אלף הבדלות, אם אדם היה מקדש את ביתו, והמייס הקדוש היה בביאה, אז ברור שזה הייתה מתייחסת לאישה, כי ביאה מתייחס לחפצה של הקידושין, כסף מתייחס, הגיוני מאוד, לביילן של הקידושין. מי שהולך להפסיד משהו, צריך לקבל את הכסף. אז לכן, ככה למדנו את הסוגיה אז, זאת אותה השאלה, האם האבא הוא הביילים, ולכן הוא מקבל את הכסף, או לא, רק השליח, אז היא מקבל את הכסף. מסקנו שהוא כן מקבל את הכסף. עכשיו השאלה היא בשטר. האישה, גם הבת הקטנה, היא זאת שמתקדשת. האבא הוא זה שמקדש אותה, מקנה אותה. אז עם מי מדברים? כשאני אומר לאישה בכתב, הרי מקודשת לי, אני מדבר עם הביילים המקביל שלי, הבלדבר שלי, או אני מדבר עם עם החפצה של האישה. הרי, להבדיל, שאף אחד לא יחשוב שאני אומר משהו כאן מעליב. אם אני רוצה דבר דומה קצת במילים, להקדיש בהמה לשמיים. עכשיו את השורש של קודש. אז איך עושים את זה? במילים. הרי זו עולה. למי מדברים? או כלפי מי מדברים? עם הכבס. אני אומר, הרי אתה, או הרי זו, או לא. המילים פשוט יוצרים את החלות בחפצה. אז מישהו אולי עלול לחשוב שגם אותו דבר, גם באישה. הרי את מקודשת, אז היא מקודשת. אבל אם זה סוג של עסקה, אז אני לא אומר את המילים לחפצה המתקדש, אלא למי שמקדש את החפצה, האדם שמוכר לי את הפרה, האישה שמוכרת את עצמה. או האבא שמוכר לה. עכשיו, כיוון שזו שיחה, אז צריכים לדבר, נכון? אז הרי את מקודשת לי, ושאבא יסכים, או הרי ביתך מקודשת לי. כי המילים הם הקשר בינינו. אז יש כאן שלוש שיטות, רמב"ן א', רמב"ן ב', שפור כמו רמב"ן ב', והר"ן. השיטה המעניינת באמת זה הרמב"ן, כי הוא מחלק בין אבא לבין, הוא מחלק בנפקמינה, בין אבא לבין בת. הוא אומר, אם האבא אפשר להגיד, או את, או הרי ביתך, אבל עם הבת אי אפשר להגיד הרי ביתך. אבל אני לא נכנס לפרטים, אם למדתם אז אתם יכולים לעשות עבודה לבד. זה רק עוד דוגמה למה זה שטר. שטר זה שיחה שיוצרת חלות. וכאן הגמרא מקפידה על המילים. נפקמינה אחר לשאלה הזאת היא נקודת הרשפה במקום מספר 2. הוא יהיה את זה בתחת הסוגיה. כתוב בברייתא, כתב לו על הנייר או על החרס, ביתך מקודשת לי. כותב הרשב"א, לישתא קייטא נקת הכא. דביתך פלונית מקודשת לי, אני פלוני, כותב לו. כלומר, הרשב"א אומר, צריכים שמות משטר קידושין. לא ביתך מקודשת לי, למרות שבהקשר כולם יודעים מי זה. מי שהיה שם יודע, אז אני נותן גט למישהו, אז אני זה אני, והביתך זה הוא. לא, צריכים לכתוב ביתך פלונית עם שם, מקודשת לי, אני פלוני. דה שטר קידושין, משטר גרשין יפינן. כאן פתאום נזכר הריטב"א, דבר שהגמרא כאן לא הזכירה, שבסך הכל קידושין נלמד מגרשין. והתם הבאינן שיכתוב שמותיהם בגט. יש דין, מסכת גיטין, שגט צריך שמות.
שם הבעל, שם האישה.
ומדיורייתא, משום דכתיב ספר קריטות, ספיר הדברים הקורטים בינו לבינו, ואין שמותם מפורשים בגט, אין מוכיח בתוך הגט שיהיה גט זה קורית בין ובין זה, לאה אשתו זו. כלומר, מה הסיבה שהרשב"א במקרה מסביר לנו, למה בגיטין צריכים שמות? כי כתוב ספר קריטות, ספיר הדברים הקורטים. צריך להיות שהגט מתוך סיפור, מי שיקרא את הגט, רואה את הגירושים. לא מספיק שבהקשר זה ברור מי זה. אלא הגט מקריאה פנימית, זה העניין של ספר קריטות, סיפור, ספר מלשון סיפור. זה דרשת הגמרא. אז הסיפור צריך להיות סיפור שלהם. סיפור בלי שמות זה לא סיפור. פלוני אמר להמונית, הרי את מקודשת לי, הרי את מגורשת ממני, אז אין כאן סיפור. לכן צריכים, אני פלוני מגרש את אשתי פלונית. וקידושין למד מגירושין. לכן גם בקידושין אומר שצריכים שמות. הריטב"א כשמביא את זה הוא חולק, או מעלה, כן הוא חולק באמת, לעניין מספר 4, לעניין שמו ושמה, אי כדומן ים מדכם את דהבי, דהביה אלי יציע מקשין בעניין שתה קידושין, שמו ושמה, דשמו ושמה בגד, למה תקנת גם לי אלי אלי מדיורייתא, דבעניין ספר קריטות שיהיה מוכיח מתוך שיהיה עושה קריטות, כן שכן בקידושין כן, אף הקידושין כן, ולא עמד קרדיני בשום דוכתא. עכשיו הוא אומר, ריטב"א זה מאוד מוזר. בשום מקום לא כתוב שיש שמות בשטרי קידושין. זה לא הקושיה הכי טובה שבעולם. אין הרבה סוגיות שמזכירות שטרי קידושין. אבל בשום מקום לא מצאנו, כדי שקרדיני בטרין לבינם נשמע מידייתא. מה שמתפי כספר דמי קצת רבתא. זה לא בעניין בשטרי קידושין, שמו בשמה. זה בגד גופי מדרבנני. זה אלף הוא אומר, זה לא נכון גם בגד, זה רק מדרבנן. אבל ואפילו יהי בגט דאורייתא, הטעם דכתיב ספר קריטות. אבל בשטר קידושין, כיוון שמוכיח לנו מי שמקדש ומי הוא מקדש, והסגי ולבאי מוכיח מתוכו. אז, וכן נראה נכון. אומר הריטב"א, נכון שלומדים קידושין מגירושין, אבל זה לא אותו דבר. בגירושין יש דין שנקרא ספר קריטות. הסיפור קורית, וכאן לא. מה האלטרנטיבה? כאן בשטר קידושין, כיוון שמוכיח לנו למי מקדש ומי מקדש, והסג ולבאי מכיח מתוכו. כלומר, הוא לא מסביר את החילוק. בגירושין, התיאור יוצר עובדה, מה שכתוב פה הוא נכון פה, מה שכתוב על הנייר הוא נכון במציאות, אז זה צריך להיות סיפור שלם. מה האלטרנטיבה? בקידושין לא צריכים את זה. אלא רק, אנחנו צריכים לדעת מי. אחרת זה לא עובד. בסדר, אנחנו יודעים מי. זה מוכח לנו, אנחנו יודעים למי זה. אז אם זה לא סיפור, אז מה זה? אני מציע את המידע שיש משהו לפני כן. זה שיחה. כשאני מדבר עם מישהו, אני לא מזכיר את השמות. אני לא, אם אני רוצה לגרש את אשתי, אני רוצה להגיד לאשתי שאני אוהבת אותה. אני לא אומר, אני פלוני. אומר לך פלונית. כי אני מדבר איתה, בשיחה אין מקום לשמות, אדרב. אז הרשב"א אמר, תראה, ידוע, שלומדים גט מגט, לומדים שטר משטר, לומדים קידושין מגירושין. אז הדין של ספר קריטות, האופי של גט, הוא האופי של קידושין. הריטב"א אומר, אני לא בטוח. הוא די חושב שלא, וכן נראה נכון שאין להשוות בנקודה הזאת. שאלנו בהתחלה, למה הגמרא לא מזכיר גט? הגמרא חושבת על שטר זוויני כשטר הקלאסי. זה קצת ראיה לריטב"א. גט לא עובד כמו שטרות בדרך כלל. כלומר, הרשב"א אומר שגם שטר קידושין זה יוצא מן הכלל. אבל שטר זוויני זה, אני קורא לזה שיחה, גט, ספר קריטות. השאלה היא, מה האופי של שטר הקידושין? למרות שפורמלית זה נלמד מגט, התקשבה אל יציאה, אבל הריטב"א לא משוכנע שבגלל זה האופי הפנימי שלו זה אותו אופי. יכול להיות שבעצם הוא שייך למסגרת שש דרגות בכלל, ונדמה לי שמה שהגמרא אומרת, הגמרא סטיפתא, שיהיה לו גם את הכתיבה מי יכתוב, זה יהיה כמו בשטר זביני. טוב, אבל במסקנה כתוב שלא, לא, זה הלך ממש בסיני, זה דין עצמאי. אז והוא לא עוקב על הכללים של שטר זביני. אז הרשב"א יש לו מקום עכשיו, אולי זה כן עוקב אחרי הכללים של גט, בואו נגיד ככה, אולי לא, אולי כן. הדברים האלו פתוחים. יש שאלות על החלק הראשון של השיעור. אין כאן הרבה, לא היה כאן הרבה חומר, זה יותר שאלה מאוד מאוד בסיסית וכללית. בחלק השני אני חושב שנשים קצת יותר בשר על השאלה הזאת, מה האופי ומה היחס שבין שטר קידוש לבין שטרות הכללים שאנחנו מכירים, שטרי זביני. אז אנחנו נמשיך. באי רבי שמעון בן לקיש. שורה האחרונה של תת עמוד א'. שטר אירוסין שכתבו שלא לשמוע מהו. הווי אותו יצינות מקשינן, מה יציאה באינה נשמע, אף הווי אותו בינה נשמע, עוד אל מה הווי אותו דדי מקשינן, מה הווי אותו כסף לא בינה נשמע, אף הווי אותו שטר לא בינה נשמע. ואת הדבי עד הפשטה, הווי אותו יציאה מקשינן, תהיה מקבי עד סבא הייתה. הוא שאל האם צריכים לשמע, הוא ענה שכן. מה הייתה השאלה? לשמע זה דין בגט, ועד כשווה יליצי. זה בדיוק המחלוקת של הרשב"א לבין הריטב"א לגבי נקודה אחרת. לגבי אם צריכים ספר קריטות, שמות, אז כאילו הגמרא שואלת, זה מעין אותו שאלה, אני מדגיש שווה יליצי או לא מדגיש את זה? האם צריכים לשמע כן או לא? תשובה שכן צריכים לשמע. וכאן יש מסקנה. הגמרא אומרת, כן צריכים לשמע, כי יתקש שווה יליצי. לשמע זה דין מיוחד בגירושין, שכתוב וכתב לה לשמה, צריך להיות כתוב לשם האישה ולשם גירושה, שהוא לא נכון לגבי אישה השטעות. אם אני מוכר קרקע, טוב, זה שטעות, מקפיסים אותם בבית, והם מוכנים, לכל מי שיוצא, יבוא ביקוד, עושה לי מחור, אחרי הוא לוקח את זה ונודה. לא צריך להיות מכוון מזמן כתיבתו לבן אדם הזה ולשדה הזה. אז הגמרא אומרת שגם קידושין צריך לשמה. זאת אומרת שהבעל אומר לסופר לכתוב, הוא כותב בעצמו, הוא כותב את זה לשם, לעצמו, ולשם האישה הזאת ולשם קידושיה. נפקמין של המשנה בגירושין, אם אני, יש שתי נשים באותו שם. אפילו אחרי שלמדנו, לפי הרשב"א צריכים שם. כל שכן שתפיל ריטב"א שלא צריכים שם. אז אני מתכוון, הגעתי לגיל 18. אני קראתי את המשנה, בין י"ח לחופה. אז אני רוצה לקדש אישה, אבל אני רוצה אותו בשוק, אני רוצה לקדש על המקום. צריך שטר. אז אני מכין שטר. עכשיו, סבתא שלי קראו לה הודלוש פרינצה, אז אני רוצה לקדש, אני בטוח שאני אתחתן עם אישה שקוראים לה הודלוש פרינצה. אז אני קודם, הרי אני פלוני. הרי את, הודלוש פרינצה, מקודשת לי פלוני. הלכת לי אישה אחת, אמרה לא, הלכת לי אישה אחרת, היא אומרת כן, בסדר גמור. לא, צריכים לשמע. זה צריך להיות כתוב בשביל אישה מסוימת. למה ככה? זה הדין. עכשיו שואל הגמרא, שאלה בלתי צפויה. אין לזה מקור, אין לזה דוגמה בשום מקום אחר. איתמה, כתבו לשמע ושלום מדייטה. רבי ורבינה אמרי מקודשת, רב פאפה ורב שרביה אמרי אינה מקודשת. אנחנו יודעים שהבעל כותב, ויודעים שהבעל צריך לכתוב לשמע. אוקיי, אז הבעל הולך, כותב את הגט בשטר לשמע, ונותן לאישה. לא, רוצים לדעת האם זה צריך להיות כתוב מדעתה. עכשיו שיהיה ברור, זה לא אם האישה מתקדשת לא מדעתה, האישה בטח לא מקדשת לא מדעתה. כשנותן את השטר והיא אומר לה, הרי את מקודשת לי בשטר זה, היא צריכה להגיד כן, או הוא צריכה להסכים. השאלה בגמרא אם היא צריכה להסכים לכתיבת השטר, לפני שנותנים לה. אז יש מחלוקת המוראים, רב אבינה אומרים מה פתאום. הבא כתב את זה לשמה, ועכשיו הוא נותן.
אבל רב פאפה ורב שרבי אומר שאינה מקודשת, הגט, השטר צריך להיות כתוב על ידי הבעל, ובלשונו, ולשמה, אבל מדעתה. אמר רב פאפה, אין מתי מדידו ואין מתי מדידי. אין מתי מדידו דכתיב ביד צבא הייתה. עוד פעם, היגיון מכני, כן? כתוב ביד צבא הייתה. מה כשהוויה יציע? מה יציע לשמה ושלום מדייתה? אף הוויה נמי לשמה ושלום מדייתה. כמובן, בגט, אז כותבים את הגט על ידי מי הבעל, לשמה של מי, של שניהם, האם צריכים מדעת האישה? בוראי שלא, כי גט זה בעל כוח אגב. היא לא צריכה, היא לא, אפילו לא צריכה להסכים אחר כך, אז בטר לא צריכה להסכים בזמן הכתיבה. מה צבע דבר? וכתב לספר כתוב ונתן בידה. אז כמו שגט, זו עובדה, זה נכון. וזה גם הגיוני אבל. מי שכותב, הוא צריך לדעת. אז הוא כותב, הבעל כותב את הגט, הוא כותב את זה לשמה, כי יש גם את הכתוב של לשמה. אז אולי גם בקידושין, מי שכותב, שזה גם כן הבעל, אבל יכתוב מדעת עצמו, ולשמה. אחר כך, ברור שהיא תצטרך להסכים. כאן זה שונה מגט. אבל השטר קידושין יהיה כתוב, כמו השטר גירושין יהיה כתוב. ואין מתי מדידי, אז בטח גם למה אני חולק. הפאפה ברם השאר שם. והיא הצבא הייתה. מה כשווה היא ליציע? מה יציע באינן דעת מקנה? אף הוויה באינן דעת מקנה. וואו, הכל עכשיו נפל. הסיבה, ויש הרבה ראשונים שפוסקים ככה, כפי שמובע בראשונים איך פוסקים. הסיבה שצריכים מדעת האישה, זה בגלל ש... בדיוק כמו בגט. בגט יש דעת מקנה, הגבר. אז גם בקידושין צריכים דעת מקנה, האישה. זה לא מה שהצלחנו להתגבר עליו בעמוד א'? זו הייתה השאלה המקורית של רב זביד. למה שטר קידושין לא נכתב על ידי הדעת מקנה, האישה? תשובה, כי התורה הלכה למשה מסיני אמרה שלא. אוקיי, אז אמרנו שלא. ואז, ולכן, מי כותב? הבעל כותב, למרות שהוא לא הדעת מקנה. ועכשיו הגמרא שואלת, ורמשה שסובר, ורפפה סוברים ש, אוקיי, הבעל יכתוב, הלך למוש ויסינה, כי הוא יכול לכתוב, הוא ייצור אותה לשמה, אבל בכל זאת דעת מקנה, אז לכן צריכים מדעתה. לשון קצת מוזר, מדעתה. צריכים שהיא תסכים, או... היא תהיה גם כן מעורבת, מעורבת בעניינים. רש"י כותב, מה זה מדעתה? נמלח בה, ואחר כך כותבים. מה זה העניין הזה? זה אין אך ורע למצב שאחד כותב, והשני גם כותב, או גם מעורב, או גם איכשהו קשור לדבר. יש לזכור כמובן שבסופו של דבר, שום דבר לא ישנה את העובדה שנוסח השטר הוא, ועל שמדבר עם אישה. הרי את מקודשת לי. אז מה זה מדייתא? היא לא הכותבת כאן. זה לא שכתוב כאן, הרי שנינו החלטנו להתקדש זה לזה. כתוב, הרי את מקודשת לי. אז היא האת, היא המען של הדיבור. היא לא הבעלים של הדיבור. בלשון שמעת לפתח. היא לא בעל השטר. נכון, היא בעל עצמה. היא בעל החפץ, אבל היא לא בעל השטר. אז מה זה המדייתא? יש כאן עניין, נקודה מאוד מעניינת בלשון של הראשונים, זה לא פעם יחידה שזה קורה, כאן זה קורה בצורה מאוד מאוד בולטת. שורה הראשונה של הרמב"ן, מקום מספר 7, כתבו לשמה ושלום מדייתא, רב פאפה ורב שרבי אמר, אינה מקודשת, משום, דבעינן, דעת מקנה, שון הגמרא, פירוש, אף דעת מקנה, והוא עדין לדעת בעל, קיהתם. מה זה קיהתם? כמו בגט. אז הרמב"ן נקודה דבר אחד, אל תחשוב שהרמב"ן שאמר, כי הרמב"ן הבין שאתה עלול לחזור לנקודת המוצא של עמוד א', וכבר עברנו את הנקודה ההיא. אבל אם אני מוצא משפט, ואני שוכח את עמוד א', וכתוב שצריכים מדעת האישה, כי צריכים דעת מקנה, אם תחשב שהיא תהיה הכותבת. אז מה, לא, 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 לא עד כדי כך. ודאי שצריכים גם דעת הבעל, וזה לא נורא, כי גם זה, זה מה שכן יש בגט. בגט יש גם דעת מקנה וגם דעת בעל, שזה במקרה של גט. מי זה? שניהם זה הבעל. הוא המקנה והוא הגבר. אז גם בקידושין צריכים גם דעת מקנה וגם דעת הבעל. אני לא אומר את הפשט עכשיו, רק את המילים. אומר הרמב"ן שהסיבה שצריכים מדעת האישה זה בגלל שצריכים דעת מקנה. ודעת מקנה צריכה להיות בתוך השטר. הוא שצריכים דעת האישה להקנות. צריכים שהדעת שלה תעוגן בתוך השטר. אבל בית יש דין, כנראה שהדין הזה מבוסס על הלכה למשהו בסיני שלמדנו בעמוד א', שצריכים דעת הצד הזכר, דעת הגבר. הרשב"א מצטט את הרמב"ן. הרשב"א הוא תלמיד הרמב"ן. תלמיד טוב. מה הוא כותב? אין מתי מדידי, מספר 8, אין מתי מדידי, מה יציא בעין דעת מקנה, אף הווי בעין דעת מקנה. כלומר, אף דעת מקנה, אבל דעת כל אינני בעינן, דומי דגיטין, בעינן דעת הבעל, כך ראיתי בפירושי הרמב"ן נרו. תגידו לי, האם הרשב"א מצטט את הרמב"ן בצורה מדויקת? אף דעת מקנה, אבל דעת כהן אינה מבעינן, דום ידגיתן דבעינן דעת הבעל. מה כתב הרמב"ן? פירוש אף דעת מקנה, הוא עדין לדעת בעל, כי אתם. מה עשה הרשב"א שלא כתוב ברמב"ן? האישה היא הדעת מקנה. מה הבעל, מה הצד שלו, מה הגדרה הלכתית לצורך בדעת הבעל? כתב הרשב"א בשם הרמב"ן שדעת קונה נמי בעינה. זה לא היה כתוב ברמב"ן. הרמב"ן דיבר על דעת מקנה ודעת בעל. המילה בעל ברמב"ן הוא תיאור לא של בעלות אלא של גבר. צריכים דעת מקנה האישה ודעת הגבר. למה הוא לא אמר? הרשב"א אומר, צריכים דעת דעת האישה כי היא המקנה, וצריכים דעת הגבר כי הוא הקונה. ולכן, כי הוא הקונה. דעת קונה נמי בעינן. זה נותן לנו שני בסיסים להבנת הדין הזה. הדין הזה הוא מוזר מאוד, צריכים דעת שני צדדים. מה התפקיד של שני הצדדים? הרמב"ן אמר שצריכים דעת האישה כי למרות מה שלמדנו בעמוד א', בכל זאת צריכים דעת מקנה. אז לפי הרמב"ן אני יכול להסביר שהשטר צריך, יש הלכה למשה מסיני, שהשטר צריך להיות דיבורו של הבעל. כי כתוב כי ייקח איש אישה, אני לוקח אותך, הרי את מקודש שלי, זה אני לוקח אותך. כדי שזה יהיה דיבורו של הבעל, אז הוא צריך לכתוב את זה. כי זה, כמו שאמרתי, שטר זה שיחה. אז השטר צריך להיות המילים שלי. אז הבעל צריך לכתוב. עוצמת השטר, הכוח הקניין שבשטר, מאיפה זה בא? אז בניגוד למה שחשבנו בעמוד א', חוזר השאלה, מי יכול לתת את העוצמה לשטר? מי יכול לתת לשטר את הכוח לחולל כאן שינוי? מישהו הפעילים של של החפץ, פעילים של הדבר שצריכים להקנות. זה מה שנקרא דעת מקנה. אז כדי שהשטר יהיה מציאות של כי ייקח, אני צריך שהבעל יכתוב אותו. כדי שהבעל יהיה, כדי שהשטר יהיה חזק, יהיה לו כוח לעשות שינוי, אני צריך שהאישה תעניק לה את הכוח. אז זה היא צריכה לכתוב. ולכן יוצא שהבעל כותב, טכנית הוא צריך לכתוב ממש, אחרת זה פשוט שקר. הוא לא אמר לה, הרי את מקודשת לי. אז הוא צריך להגיד לה בכתב. צריך לכתוב לה, הרי את מקודשת לי. אבל כדי שזה יהיה שטר קניין, אז המקנה צריך להגיד, בכוח זה יחול. המילים שכתובים כאן, הם יהיו אמיתיים בפועל, כי אני מסכימה. אז זה לא מספיק שהיא מסכימה בסוף. היא צריכה להסכים שזה מה שהשטר הזה יעשה, ולכן צריכים מדעתה.
זה מה שקורה, זה מה שעולה לי בראש אחרי שקראתי את הרמב"ן. אבל הרשב"א אומר דבר אחר. הוא אומר, צריכים דעת מקנה ודעת קונה. דעת קונה ודעת מקנה יוצא כאילו זה מין שותפות כזאת. כיוון שיש כאן קניין, והקניין הזה צריכים, הלוך למעשה, הסכמה של שני אנשים. צריכים גם דעת קונה וגם דעת מקנה. אז כאן השטר, הלוך למשמי סיני, כי בכל שטר, שטר זביני, גם כאן צריכים שתי דעות, מספיק שהשטר יהיה כתוב בידי דעת המקנה. כאן התורה אמרה שהיא רוצה את הבעל, אבל התפקיד שלו זה לא רק לדבר. התפקיד שלו זה צריכים את דעת, את הדעת קניין שלו. כדי שהשטר יהיה קניין, אז הקניין הוא שותפות. הקניין הזה חל על ידי צירוב של שתי דעות. והמייס הקניין, השטר צריך להיות צירוב של שתי דעות. שורה תחתונה, יכול להיות שאני מגזים בזה שאני תולה את זה על מילה אחת ברשב"א, זה כל כך בלטי שהוא שינה. שלפי הרמב"ן, הדעת קניין שמוענק לתוך השטר הוא של האישה לבד. והמייס הקניין, מי מדבר, זה הבעל לבד. למה שתורה תגיד דבר כזה? אינני יודע, אבל זה מה שיוצא פה. האישה, אם הייתי צריך לסכם את זה, אז יוצא שהאישה נותנת לגבר את היכולת לקדש אותה. היא מעניקה לשטר שלו, שלו, לשטר שלו, הוא בעל השטר, והיא בעלת הקניין. זה הניגוד הלשוני שיצאתי בהתחלה. יש בעל קניין, דעת מקנה, ויש בעל השטר. הוא בעל השטר, והיא בעלת הקניין. אז היא מספקת לו את היכולת ליצור את המילים. ולפי הרשב"א, הכוח הקנייני הוא משותף. גבר ואישה יוצרים שטר בעל עוצמה. עדיין זה נכון שהדיבור הוא שלו. זה אי אפשר לזוז, אבל זאת לא הסיבה שהוא צריך לכתוב. הוא צריך לכתוב כי צריכים, נכון שדעת מקנה בדרך כלל זה מספיק, כאן צריכים גם דעת קונה. היוצא מן הכלל הוא לא שצריכים דיבור הבעל, אלא שצריכים את דעת קונה של הבעל. ולכן צריכים דעת שניהם, הוא כותב, והיא מידתה. לפי שיטת רב פאפה ורב משחש. כן, הרי שאל לפני הרבה זמן, בעל הדבר, לא, זה התשובה, אלישבע שאלה, האם הקידושין יוצאים לפועל מיד כשהשטר כתוב? אני נורא סקרן לדעת למה את שואלת. התשובה היא לא. כל שטר צריך מסירה. אני חותב שטר, קניין, גט, קידושין, ומוסר לצד השני. מוכר נותן לקונה, בעל נותן לאישה מתגרשת, גבר נותן לאישה מתקדשת. עניתי על השאלה, אבל אני מעוניין לדעת למה את שואלת. טוב, אני אגיד לך למה היית צריכה לשאול, למה אני מעוניין בשאלה. מה שעכשיו אמרתי, כלומר, השטר צריך להיות בעל עוצמה. אז הקידושים מתחילים בזמן הכתיבה. הכתיבת שטר זה לא כמו הכנת הכסף. אני רוצה לקדש אישה, אין לי טבעת, אני הולך לצורף ועושה את טבעת. עשיית הטבעת הוא לא חלק מהקידושים. אבל שטר קידושין, כמו שטר גירושין, הוא לשמה. זה אומר שיש כאן כלי המיועד לקידושי האישה הזאת. אז זה בוט ששמעתי הרבה פעמים, הרב היה חוזר על זה הרבה פעמים בברז הצל, הומצה בגיטין, כאן זה חידוש הגיטין גם בקידושין, שמייסה הגירושין מתחיל מזמן כתיבה. יש ראיות מהסוגיה בדף י' ת' עמוד ב', י' ז' עמוד ב', בגיטין ריח הגט ועוד כמה ראיות שביבים מהמשך הסוגיה. כתיבת הגט זה התחלה. אני תמיד הסברתי את זה במונחים שכבר השתמשתי בהם היום. אם שטר גירושין וקידושין זה שיחה אישית, לשמה שיחה אישית בין הבעל לבין האישה, אז הכתיבה זה הדיבור, והמסירה זה השמיעה. אם אני מדבר עם מישהו, זה כמובן, זה קורה אז בבת אחת. אבל יש כאן שני דברים. אני מדבר, ואתה שומע. אנחנו היום יודעים שזה לוקח איזה שנייה כדי להגיע. מהירות הכל. כשמדברים בכתיבה, כשמדברים על ידי כתיבה, אז הזמנים גם מתאחים. אני מדבר, והמילים לאט לאט במסירת השליח. מגיעים אל האוזן, כלומר היד של המקבל. אבל הכתיבה זה התחלת, אבל השיחה היא מתחילה בכתיבה ונגמרת במסירה. אז כן, אבל היא לא מגורשת, היא לא מקודשת. עד שזה לא מגיע לידה, אם זה לא יגיע לידה, היא לא תהיה מגורשת או מקודשת בכלל. הרי השאלה הביאה, הגמרא בעצם אומר בדף י' זין, שמדם כותב גט, אז אפילו לא נתן לה, ויש דבר שנקרא ריח הגט, ריח הגט זה דין רבנן, שהיא אסורה לכהן. כי התחיל גירושין. זה היה הראיה של הרב, אחד מהראיות, יש עוד ראיות. לא בטוח למה את שאלת פה, אבל זה מסתדר יפה מאוד עם הכלל. אבל ברור שהיא לא מקודשת עד שהיא לא מקבלת את השתה לידיה. אז אני עכשיו אמרתי שני פירושים לאישה ממשיכה, כלומר, כשנמסר שטר קידושין לאישה, היא מביאה בזאת את דעת המקנה. לא, אני אומר, זה שני דברים שונים. ברור שמתי שנותנים לה, היא צריכה להסכים. כי זה המייסה הקניין. מייסה הקניין דורש דעת מצד הגבר ומצד האישה. אין אישה מקדשת איזו לדעתה. הגמרא שלנו אומר שכתיבת השטר צריך להיות מדעתה, וזה באמת חידוש, כי זה לא דין שצריכים הסכמתה לחלות. זה דין שאני צריך הסכמתה ליצירת השטר. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מה הסיבה לכך. אז התשובה היא, לפי מה שהתחלנו להגיד ברמב"ן ברשב"א, שהשטר הוא לא סתם אמצעי. כוח הקניין הוא בתוך השטר. ולכן, אם השימוש בדעת מקנה, לשון הרמב"ן והרשב"א, בזה הם משותפים, שהאישה צריכה להיות מדעתה כי היא הדעת מקנה, אז כדי ששטר יקנה, יהיה לו כוח לעשות קניין, אז בעל הקניין צריך להשקיע בו, צריך להזריק לו את הכוח. לכן היא צריכה להיות בעל דעת בזמן הכתיבה. שזה אומר, שגם לפי הרשב"א וגם לפי הרמב"ן, מה ששאלתי בתחילת השיעור, האם ההלכה למשהו סיני אמר זה שלא צריכים דעת מקנה. בכל שטר צריכים דעת מקנה, בקידושין לא. אז עכשיו הם אומרים, לפי מחלוקת המורים, לפי רפא ורשא, שמה פתאום? בטח שצריכים דעת מקנה בשטר, ולכן האישה כן צריכה לכתוב את השטר. היית אמרנו שאישה לא כותב את השטר, זה דין אחר. או שצריכים גם דעת קונה, או שצריכים גם דעת גבר, כי כך התורה רצה, כי כך היא שישה. אבל מה שאמרנו בהתחלה, שכנראה שקידושין זה שונה משטר זביני, הוא שונה מאוד, אבל לא בעיקרון. העיקרון שאומר שמי שכותב שטר זה הדת מקנה, שאלת רבי זיירה בהתחלה, רבי זיירה, כן? התשובה היא, הוא צודק 100%, ולכן צריכים מדעתה, לפי רבי שרשה. אבל עובדתית, הבעל כותב, כי חוץ מזה, יש גם דין שצריכים, או לפי הרמב"ן, דת בעל, תורה רוצה שהגבר יעשה את הפעולה, פעולת הנתינה, כלומר פעולת הדיבור, אז הוא צריך, צריך להיות שפתו, שפתו הוא צריך לצוות לסופר לכתוב. או מה שהרשב"א אומר, צריכים גם דת קונה, צריכים הרכבה של שתי דעות, וזה דווקא אם אני מנסה לא להיות פילוסוף יותר מדי גדול, אבל יכול להיות שזה מביע משהו, שבקניין אדם אחד יכול לעשות קניין. כמובן אתה יכול לסרב לקבל אותו, אבל אני מקנה לך. אתה לא רוצה, אז אתה לא תקבל. כן רוצה, אתה תקבל, אבל מי עושה את כל העבודה? המקנה. ולפי הרשב"א, יש גזירת הכתוב, הלכה משהו מסיני, שאישה לא יכולה לקדש את עצמה. רק שהבעל יכול לסרב. לא, הם עושים את זה ביחד. צריכים דם קונה ודת מקנה, שתי הדעות משתלבות, לעשות זה, וזה כנראה, טוב, זה כבר שווה דרשה מתחת לחופה. צילה, לפי רשי שלא מדייתא,
קודם כתיבה לא נמנח בה, ואחר כך הודיע בקבלתה, נראה לי אולי שהקידושין מודים בקבלה. לא, 100%. אם לא צריכים מדעתה, רשי רק רצה שלא תחשוב מה שאני חשבתי שאתם חושבים. גם רשי, מכוון לדבריי. לא צריכים מדעתה, לא שהקידושין לא צריכים מדעתה. בזמן המסירה היא בטח צריכה להסכים, משום שאין אישה מקדש על המדעתה. לא צריכים שהכתיבה תהיה מדעתה. וממשר שאומר שגם הכתיבה צריכה להיות מדעתה. אז זה מה שרשי כותב, שאם לפי רבא ורבינה, שלא מדעתה, אפשר לכתוב שלא מדעתה, קודם הכתיבה לא נמלח בה. אחר כך הודיע וקיבלתה. כן, ודאי שהוא צריך להודיע, אי אפשר לה... בגט אפשר. בגט אני נותח את הגט, ואני שם את זה בידה, והיא מגורשת. בקידושין זה בלתי אפשרי. כי בקידושין יש כאן שני צדדים שהם צריכים להסכים. אבל השאלה היא גם אם שניהם מסכימים או מי עושה. אז התפיסה של רבי ברבין אומר שהבעל עושה הכל. כתוב, כי כך יש אישה. הרי את מקודשת לי, היא צריכה להסכים, אז היא תסכים, אתה שהיא תקבל את הקידושין, היא תסכים, לא תסכים אז לא. אבל רבי משה שאומרים שלא, היא צריכה לכתוב את ה... היא צריכה להיות מעורבת בכתיבת השטר. נקרא מדייטה. היא מעורבת בכתיבה. מה הסיבה? הגמרא אומרת, בגלל שצריכים דעת מקנה. דעת מקנה? לא צריכים דעת מקנה, כבר אמרנו שלא, כנראה שכן. אז אם צריכים דעת מקנה, זאת אומרת שהיא יוצרת את כוח השטר. אז שואל הרמב"ן, אז למה צריכים את הבעל? אז הוא אומר, כי צריכים את הבעל. שואל הרשב"א, למה צריכים את הבעל? כי צריכים גם דעת קונה. זה היו שתי הדעות שקראנו. אני מיד אקרא מה שיש כאן, אבל מיד יש את הריטב"א, שהוא אומר יותר מזה, אבל זה הולך בתור כיוון. הוא אומר הריטב"א, איתמה, כתבו לשמוע ושלא מדייטה, פרש שלא בשליחותה. אתה מקשין על ידעת האיש בגט, והאתם דייטות בעינן, היינו שליחותו, שיצאת לספר אותו ועדין לחתור. וכן, הדין למען דבי דייטה בשטר הקידושין, צריך שתאמר אף היא לסופר שיכתוב לידים שיחתומו. מה אומר הריטב"א? הוא לא אומר טעם, הוא לא עוסק בשאלה שלנו. הוא רק אומר דין, מה זה מדייטה בשליחותה? זה כמובן לא פירוש טוב למינים. מדייטה זה שהיא מודעת למה שקורה פה. אומר הרשב"א, אומר הריטב"א, לא, היא צריכה לצוות. הסופר צריך להיות שליח של האישה. אז זה ממש כמו בשטר זוויני. שהמוכר כותב את השטר. שליחות זה מה שהיא כותבת את השטר. אם השטר נכתב בשליחותה, זה מה שהיא כתבה את השטר. עכשיו, הבעל כותב את השטר, אז זה נכתב מידת שניהם, מידת שניהם זה בציווי שניהם. זה אפשר לסבץ, או כמו רמב"ן, או כמו רשב"א, יותר קרוב לרשב"א. אבל העיקר הוא שאומר שהשטר באמת הוא השטר שלה. זה בעצר הריטב"א, זה מפורש. השטר נכתב בציוויה. זה מוזר. היא מצווה לסופר, תכתוב בשפתו. תכתוב שפלוני אומר לי, הרי אני מקודשת לו. Okay? אז באמת, הגיוני זה לא הגיוני. איך אני יכול להגיד לך, לכתוב דבר בשם מישהו אחר? הוא צריך להגיד. טוב, הוא גם אומר. אבל זה נותן תפקיד מרכזי מאוד לאישה. זה בעצם על פי, לפי ההיגיון זה השטר שלה, לפי הנוסח זה השטר שלו, לפי הרעיון זה השטר שלה. אז אמרנו, או רשב"א או הרמב"ן. לולי הראשונים האלו, טוב, קודם כל נראה מה כתוב, מה השאלות שנכתבו, כי יש לי עוד פירוש שאני רוצה להגיד. איפה אני... גרסה. במקרה של קידושין בכסף, אישה צריכה לקבל משהו, במקרה של שטר היא בעצם לא מקבלת שום הנאה, אז למה זה עובד? למה לא? אני לא רוצה להגיד שיעור שלם על התפקיד של הנאה בקידושין, אבל בפשטות לא צריכים הנאה. הגט, היא מקבלת שטר, לא מקבלת הנאה. השטר לא שווה כלום, זה נכתב על החרס, לפי רוב הראשונים, גם על דבר שעשו בהנאה, ממש שווה אפס. היא לא מתקדשת בערך, היא מתקדשת בכוח של השטר. זה באמת מסלול אחר. כסף זה, אתה מקבל משהו, אתה נותן לי משהו. שטר זה שהבן אדם שמוסמך לכתוב, וזה הנושא שלנו, הבן אדם שמוסמך לכתוב, כותב אילו הם העובדות, והעובדות אילו הם נכונות. אז ככה זה עובד. יש פסוק, זה נולד לאיזשהו מקום. איך גירושין עובדים? ההנחה כאן זה גירושין וקידושין עובדים באותו צורה, כי אחד למד מהשני. בגירושין אני לא נותן לאישה משהו, ולכן היא מגורשת.
אני אומר לה משהו בכתב, ולכן היא מגורשת. זה שיחה. זה לא נתינה. פיזית זה נתינה, נותנים שלם. אבל איך שאני מסביר, זה לא נתינה, זה שיחה. שיחה על ידי כתיבת מכתב. כשאתה כתב מכתב למישהו, אתה לא נותן לו משהו. פיזית כן, אתה נותן לו את המכתב, לקרוא. אבל אתה מדבר איתו בכתב. וזה, יש איזה עוצמה, באותו מקומות שאתה אומרת שזה עובד, זה לא עובד בכל מקום. אבל זה עובד בגירושין קידושין וקניין קרקע. צילה, אז גם לעצם הכתיבה ללא קבלה יש שאלה לעניין כהן. כן, זה הדין של ריח הגט. ריח הגט זה דרבנן, לא צריכים להגזים, אבל בכל זאת, כן. אדם שכותב גט לשמה לאשתו, אז היא כבר פסולה לכהן. כלומר, אם הוא אז ימות, תימנה, היא לא תימנה. היא לדין של גושה, נקרא ריח הגט. היה טיפה של גט בלשון של הגמרא. אני כשקראתי איתם, אני רוצה לשתף אתכם בהרגשה אחרת שיש לי, אבל זה נגד, פחות או יותר נגד הראשונים שרקרנו, או שמתעלם מהם. הראשונים התפססו על דבר מפורש בגמרא, שרב פאפה אמר, למה צריכים דעת האישה? כי באינן דעת מקנה. אבל הוא לא אמר שזאת הסיבה, הוא אמר, כמו שבגט באינן דעת מקנה, אז לכן גם פה. זה רק הביטוי שהשתמש בו, אבל הביטוי הולך שזה גם הסברה. אני קראתי את הגמרא בהתחלה, אני עוד התרשמתי משני דברים. א', שזה נקרא מדייתא. לפי הריטב"א זה ממש לא נכון. זה לא מדייתא, זה כתיבתה. שלוחו של אדם כמותו. האישה צריכה לכתוב את השטר. מדייתא נשמע הרבה יותר פסיבי, כלומר, רש"י אומר נמלח בה. צריכים להודיע. נמלח, צריכים להודיע לה. שהיא תדע, שהיא תדע שזה קורה. שתהיה מודעת לזה שזה הולך לקרות. לשון מאוד חלשה, זה הרשים אותי. דבר שני, שאלתי, למה הגמרא בכלל מקדים את עניין הלשמה פה? בשורת הקודמות למדנו שצריכים לשמה, ואז בא איתמר, כתבו לשמה ושלא מדייתא. למה לא כתוב? כתבו שלא מדייתא, כן או לא? למה צריכים לכתוב כתבו לשמה? צריכים לשמה. כתבו בדיו. היה צריך להיות איתמר, שלא מדייתא, כשר או לא כשר, כן או לא. אז זה הוליד בראשי את המחשבה, שהדין של מדייתא זה דין של לשמה. קשור לדין של לשמה. מה הכוונה? ראשונים מסבירים בגיטין, שאם אדם, מה זה לשמה? אם הסופר כותב, יושב בבית, כותב גט, ראובן מגרש את רחל. סתם. ואז מחר, בא אדם ואומר, אני צריך לגרש את אשתי, אומר, מה השם שלך? אומר, ראובן, אמר, יש לי גט בשלך. מה השם של אשתך? רחל, ברוך השם, יש לי גט מוכן. זה שלא לשמה. הסופר לא ידע למי הוא כותב. אבל מה יהיה אם הסופר הוא השכן שלהם, והוא שומע מה קורה שם בלילות? את הרעשים ואת הצלחות שנשברים. אז הוא מקדים תרופה למכה. הוא כותב, ראובן מגרש את אשתו רחל. ראובן זה! הוא כתב את זה לשם האיש הזה ולשם האישה. האם זה נקרא לשמה? תשובה לא. הוא צריך לצוות לסופר לכתוב בשבילה. אז הראשונים, יש ראשונים שחושבים, הרמב"ן חושב, התוספות חושב, שזה מדין שליחות, כי כתוב וכתב. אז רק הבעל יכול לכתוב. וכתב לספר כיתות. אז לכן הסופר כתב בלי ציווי, בלי מינוי שליחות. אז הסופר כתב ולא הבעל. אבל הרמב"ן בכל ראשוני ספרד מסבירים שלא צריכים שליחות בכתיבת גט. אבל אם הבעל לא ציווה זה לא לשמה. מה היגיון? לשמה זה לא רק שפירוש המילה יהיה, פירוש המילה רחל יהיה רחל זאת. ופירוש המילה ראובן יהיה ראובן זה. אלא לשמה זה אומר שהכלי הזה, השטר הזה, מיועד לשימוש האישי הספציפי הזה. ורק הבעל יכול לייחד, לייעד את הגט לאותו דבר, כי רק הוא יכול לגרש. אז אם הבעל לא אמר לסופר, אני מתכוון לגרש עם האינסטרומנט, עם הכלי הזה, אז גם אם הסופר יחשוב את כל המחשבות הנכונות, השטר הוא לא מיועד לזה. זה מה שאני אמרתי במשפט קצר לפני כן, שגט זה שיחה, אבל שיחה אישית. זה ממש, ממש המילים שלו. אז הסופר לא יכול לדחוב לך מילים, גם אם אתה מחר תרצה להגיד אותם. אני צריך להגיד את המילים, והסופר רושם אותם בשביל האישה. אחרת זה לא נקרא לשמה. אז אני חושב שזאת כמנת הגמרא גם פה. אני רוצה להציע את זה. מי כותב את השטר קידושין? הבעל. למה? ככה. זה המילים שלו. אז כתבו לשמה, הוא כתב את זה כדי לקדש את האישה הזאת, אבל שלא מדי איתה, בכל זאת, היא לא ידעה שהוא כותב לו. עכשיו, בגלל זה בטח בסדר. אני מדבר עם אישה בלי שהיא מסכימה שנדבר איתה, בלי שהיא יודעת שאני הולך לדבר עימה. כי היא מתקדשת בכוח. אבל כיוון שבקידושין, העובדה היא שצריכים דעת שניהם, אז עולה השאלה, האם צריכים, ודאי זה מילים שלו, היא לא יוצרת את הגט, לא צריכים שליחות מצידה, היא לא יוצרת את הגט, היא לא יוצרת את השטר, הבעל יוצרת את השטר, כי זה מילים שלו. אבל כדי שזה יהיה לשמה, כדי שזה יהיה כלי המיועד לקידושיה, אז צריכים את הסכמת שניהם. לא מייסה שניהם. המייסה הוא מייסה שלו. התפקיד שלו הוא יותר מרכזי משלה. לפי הרשב"א, משתמע, או לפי הרמב"ן במיוחד, משתמע שתפקיד שלה יותר מרכזי, למרות שהנוסח הוא הנוסח שלו. אבל אני רוצה להגיד, לא, לא, הנוסח זה נוסח שלו, אז הוא מרכזי. הוא, זה המילים שלו. השטר זה המילים שלו. אבל כדי שהשטר הזה יהיה לשמה, כלומר מיועד לקידושיהם, שניהם צריכים לייעד את זה. כי אם היא לא תרצה להתקדש, זה לא יהיה מיועד לזה. איך הבעל לבד יכול להגיד מה הדבר הזה? זה הקידושים העתידיים שלה, שלנו. איך הוא יודע? בדיוק כמו שהסופר לא יכול להגיד, זה הנייר, זה הגירושין של מחר, אם הבעל לא ביקש, כי רק הבעל יכול לייעד את המילים, אז כאן גם כן, למרות זה מילים שלו, אבל זה מיועד לאוזן שלה, אז היא צריכה להגיד שכן, הייעוד לאוזן שלי זה כבר בתוך השטר. או לא, או לא, כיוון שהמילים הם המילים שלו, אז עכשיו הוא מדבר, ורק מחר הם יגיעו לאוזן שלה. השאלה היא האם להיות מיועד לקידושין, צריך להיות מיועד להסכמתה, כי צריכים הסכמתה. עכשיו, זה לא כל כך קשור למה שכתוב בגמרא בילן דעת מקנה. אז בילן דעת מקנה זה רק הביטוי של הגמרא, כדי להגיד, כמו שיש באישה, צריכים הכל, צריכים את דעת הבעל, אז גם כאן צריכים שיהיה דעת האישה. אבל הסיבה היא בגלל שאני צריך דעת כל מי שמחליט על הדבר. למה צריכים את זה? זה מדין לשמה. מאיפה למדתי את זה? מלשון הגמרא, כתבו לשמה, אבל, טוב, לא כתוב אבל, אני מוסיף, כתבו לשמה, אבל שלא מדי איתו. אז זה באמת לשמה? כי טכנית הוא כתב לשמה או לא, כתבו לשמה, אבל שלא מדי איתו, זה כאילו לא לשמה. אני חושב שזה מסתדר מאוד מאוד טוב במלשון הגמרא, לכן רק צריכים את הסכמתה. לא צריכים את היוזמה שלה. הבעל יוזם את השטר, כי השטר הוא שלו. אני חוזר לשון שלי במקור, מי הוא בעל השטר? בעל השטר זה הבעל. אז הוא כותב את השטר. הדת יצירת השטר זה שלו. אבל כדי שהשטר יהיה לשם קידושי שניהם, וקידוש זה מושג משותף בדת, לכן האישה צריכה להיות מודעת לזה ולהסכים לזה. היא מסכימה שזה יהיה היעד של השטר הזה. היא יכולה גם להתחרט ואחר כך מחר להגיד לא, אבל זה לא יכול. אבל הקידוש יהיה מיועד לה. אי אפשר לייעד לה בלי הסכמתה. אז זה יוזמה שלו והסכמה שלה. לא דעת שניהם ולא שליחות שניהם, אלא שליחות שלו, דעת שלו ומי דעת שלה. כלומר, הסכמתה, הסכמתה ליוזמה שלו. היא מקבלת את ההצעה שלו. ועכשיו השטר הוא דיבור שמיועד לה, מיועד לאוזניים שלה. הוא לא יכול לייעד את זה לאוזניים שלה בלי שהיא תסכים. כי אין לו יכולת להגיד את הדברים אלו אליה בלי הסכמתה. מה שאין כן בגט, שכן שאתה יכול לזאת להכין שם, לא צריכים את הסכמתה לכתיבה.
אני חוזר לזה, בטח לא הריטב"א, והדגש על דת מקנה, שזה לא כל כך מחייב ברמב"ן ורשב"א, כי הם רק מצטטים את הגמרא, אבל בכל זאת, אצלם לא פחות משתמע ככה, אלא אם אני אבין אותם נכון, זה באמת דת מקנה, כי הוא מקנה, ודאי ברשב"א שיצריך את זה. לכן הוא דיבר גם דת קונה, וברמב"ן, טוב, זה קצת יותר פתוח, אולי אפשר להסביר את זה גם בתוך הרמב"ן עצמו. המושג ברור מה שאני מנסה להסביר? כי זה מורכב, אני הכנסתי כאן הרבה דברים ביחד. מה שאני באמת רוצה שתבינו, למה אני חושב זה יפה. כי זה ממש מסתדר ללשון הגמרא. כתבו לשונה בשלום מדייתא, מקודשת הלא מקודשת. אני שומע הבדל כאן בין הדגש על הבעל כתב את זה לשמה, הוא היסוד, אבל שלום מדייתא. צריכים גם כן הסכמתה לאיזשהו חלות, לא כל כך צדדי, אבל צדדי לגבי עצם הכתיבה. ניקח עוד דקה להביא איזשהו נפקמינה, סוף הרמב"ן, מקור מספר 7. הרמב"ן מביא מחלוקת, רמב"ם וראשוני ספרד, רמב"ם ורמב"ן. מסתברא, דהיכא דשביטא שליח לקבלה. האישה, אישה, אדם מקדש אישה ידי שליח, ואישה מתקדשת ידי שליח. פרק שני. אז אדם יכול את השטר קידושין, לא צריך לתת לה, יכול לתת לה שליח שלה. היא מינתה מישהו להיות שליח לקבל קידושיה. אם אני צריך דעת האישה, אז דעת של מי? האם דעת של השליח מועיל? מסתבר דהיכא דשביטא שליח לקבלה, אין שטר הקידושין נכתב מדייתו, דעתו של השליח. כדי כאן לגבי גט, אפילו בעומר אימרו גט פסול או בת על העמי. הבעל לא יכול למנות שליח שיגיד למישהו אחר לכתוב את הגט. הוא צריך להגיד לסופר לכתוב את הגט. זה נקרא מילי לא ממסין לשליח, סוגיה בגיטין. אז גם כאן, האישה לא יכולה למנות שליח שיגיד לסופר שהיא מסכימה לכתיבת הגט הזה, השטר הזה. כמו שבעל בגיטן לא יכול למנות שליח לטוב גט, אז אישה בקידושין שצריכים דעתה לכתיבה, לא יכולה להביע את דעתה על ידי שליח. אמר לשליח, והשליח יגיד לסופר שזה בסדר. הכנה מהם יהתם גמרין, מהתם דעת מקנה בעינן ולא שלוחו, אף כאן דעת מקנה ולא שלוחו. וראיתי לרב משה זל, זה הרמב״ם, שכתב, אם קידש בשטר אינו כותב למידת האב או מידת השליח, ואין נכון לדעתי. אז אני רוצה להגיד ככה, הרמב״ן הוא לשיטתו, להגיד בצורה יותר חריפה, הריטב"א, שגם מסכים הרמב״ן, הוא בוודאי לשיטתו. הריטב"א אמר שצריכים שליחות, הסופר צריך להיות שליח של האישה. אז הוא באמת חושב שהאישה כותבת את הגט. אז כמו שבעל לא יכול לכתוב גט גירושין על ידי שליחות כפולה, על ידי שליח שיגיד לסופר. אז כאן, מי כותב שטר קידושין? אישה כותבת שטר קידושין. אז היא צריכה להגיד לסופר לכתוב, ולא בעומר אמרו, לא על ידי, לא שהשליח שלה יגיד לסופר לכתוב. גם אם לא נגיד כמו הריטב"א, זה ממש שליחות. הרמב"ן חושב שגם בגט זה לא ממש שליחות. אבל עדיין, כלומר, היא שיטת הרמב"ן היא שהיוצר איננו יכול ליצור את הגט על ידי שליח שיגיד לסופר. אבל לפי הרמב"ן, לפי מה שאני הסברתי, לפי ההצעה שלי, שהאישה היא לא בעלת הגט, בעלת השטר. היא לא בעמדה, אפילו לא בחצי העמדה, שבעל נמצא בגירושין, כאן בקידושין. הגבר יוצר קידושין כמו שגבר יוצר גירושין. אבל כיוון שצריכים דעת האישה בקידושין, צריכים דעת האישה גם בכתיבת השטר. זה רק דעת, זה לא ציווי. היא לא אומר לסופר, תכתוב. או אני רוצה שתכתוב.
היא אומרת לסופר, תדע לך שאני בעד, שאני מסכימה. אז זה לא חשוב שהסופר ישמע את זה ישירות מפיה. כשהוא כותב את הגט, הגט הזה צריך להיות מיועד להגיע אליה. אם היא לא רוצה, אז זה לא מיועד להגיע אליה. אם היא כן רוצה, זה כן. אז גם השליח יכול לבטא את זה. כמעט ששוכחו של אדם כמותו. אז השליח אמר, השליח זה שמקבל את הגט, אמר, אני מתכוון, אני מקבל את הגידושין. השליח אומר לאנשים, מחר, כשיביאו לי את השטר הזה, אני אקבל אותו, בשביל האישה, שמיטה אותי לקבל, והיא תהיה מקודשת. אז הוא אמר ש, דבר אמיתי, שהמילים שבה שטר מיועדים אליי ואליה, אליה דקי, וזה קידושין טובים. אז יש כאן מידתו, הרמב״ם צודק מאוד לפי מה שאני הסברתי, והסיבה שהרמב״ם דוחץ זה בגלל שהוא באמת הסביר לא כמו שאני הסברתי, אלא הסביר כמו שראינו ברמב״ם ברשב"א וברתווה, שהאישה היא זאת דעת מקנה של שטר קידושין, זה כמו דעת מקנה של שזביני, הדעת מקנה צריך לכתוב את זה, רק שהוא לא כותב בפועל, אבל הוא כן כותב את זה. אז לכן הם התנגדו, כמו שבגט יש דין, שאנחנו לא הסברנו אותו, אבל זה ידוע, שאומר אמרו גט פסול או בטל, שליח לא יכול למנות שליח לכתיבה, אז שליח אישה לא יכול למנות שליח לכתיבת שטר קידוש. אבל לפי מה שאני אמרתי, האישה לא כותבת שטר קידוש. ושליח שלה לא כותב שטר קידוש בשמה. היא לא ממנה שליח לכתוב שטר קידוש, הבעל ממנה שליח לכתוב שטר קידוש. היא רק צריכה להסכים. אז להסכים, השליח שלה יכול להסכים בשמה. זה מחלוקת בין הרמב״ם, שהרמב״ם שם לב למחלוקת הזאת, לבין ראשוני ספרד כולם, הרמב״ם זה רק דוגמה פה, אבל אותו דבר נמצא גם הרשב"א, ואם אין לי טועה גם הרתב"א, למרות שזה לא הבאתי. אז אם אני צודק, אז מצאתי מישהו שמחפש ראשון שיגיד, אני אמרתי את זה בגלל לשון הגמרא, אבל ברוך השם, אני מצאתי ראשון שאולי ישמח לשמוע שזה הפשט, כי זה מתאים לשיטת הרמב"ם בדבר הזה. טוב, אז זה הנושא של שטר קידושין, בסיכום במשפט אחד, שטר קידושין זה מוזר, הוא לא נראה נורמלי מבחינת דיני שטרות. תשובה, יש הלכה משה מסיני. שאלה, אז בסופו של דבר, הלכה משה מסיני, מה זה משאיר מההיגיון המקורי? זה הפך אותו, זה מה שאני רוצה להגיד בשביל הרמב״ם, הבעל, למרות שהוא לא דעת מקנה, כותב את השטר, ומה שצריכים דעת האישה לפי רבי שער שבפאפה זה דין אחר, או לא, הלכה משה מסיני, רק אמר שהבעל יכתוב את השטר, אבל ההיגיון נשאר. שהאישה חייבת לכתוב את השטר, וזה לפחות, לפי למשל שבא פאפה, זה הסבר שיטתם. בסופו של דבר, יש כאן מחלוקת יסודית, אני יודע את העובדות בשטר קידוש שלו, אבל איך הוא פועל, מה היסוד שלו, ואיך זה משתווה לשאר שטרות של התורה, מצד אחד גט, ומצד שני, שטר זביני. שאלות? הערות? הערות בעין או באלף, מחמאות או ברכות. אז אם לא, אז הגענו לשלב הברכות, ותודה רבה גם לכם. שבוע הבא אנחנו שיעור אחד על קידושי ביה, שזה הסוגיה הבאה. המשך ת' עמוד ב' וחצי י' עמוד א' עד הנקודתיים ועוד קצת, עוד כמה שורות בערך חצי עמוד והרי מקומות ישרחו בעזרת השם והקדם לפני שבת. לילה טוב.